שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. שלום רב לכל המאזינים בארץ ובחוץ על הארץ. אנחנו נכנסנו לעיצומם של ימי החשוון, הימים שבהם מתחילה הברכה בישראל, ותן טל ומטר לברכה. וביום הזה שהוא בין נוח ללך לך, נזכרתי במשפט שאמר הגאון הגדול רבי יצחק קוטנר זצ"ל, מורינו ורבינו בעל הפחד יצחק, ראש ישיבת רב חיים ברלין בארצות הברית, שהוא היה בסוף ימיו וטופל בבית החולים והיה כבר במצב של דמדומים, ואחד האחים שטיפל או אחת האחיות שאלה את הרב, האם נוח לך קרית בזווית כזו, או אתה רוצה שינוי בסמיכה או בקרית, נוח, נוח. אז הרב גם במצב הזה אמר לאלה שלידו, היא מדברת וחושבת שאני עוסק בפרשת נוח, אבל אני כבר עוסק בפרשת לך לך. אני כבר נמצא בלך לך, והיא עדיין, היא זיהלתי נויח, היא עוד אוחזת בנויח. כלומר, היא דואגת מה נוח לי, אני כבר אוחז בלך לך, אני כבר נמצא במעבר לעולם האמת. הדבר הזה מזכיר לי איזשהו סיפור שסיפר אחד מראשי הישיבות בבני ברק, והסיפור הזה מאוד מאוד הרשים אותי ונגע לליבי. זה כבר היה לפני למעלה מ-30 שנה, אולי 28 שנה, באחד האולמות בגבעתיים, והדבר הזה הוא בעל מסר אדיר בהקשר הזה של נוח ולך לך. הוא סיפר שהוא הגיע נמל התעופה ציריך ונסע משם מספר דקות לתחנת הרכבת בציריך, שהיא תחנת רכבת אדירה וגדולה שמשמשת צומת דרכים לכל אירופה, והיה צריך להגיע אל מקום מושבו, אל מחוז חפצו. אותו רב פגש את ידידו רובן, ורובן ממתין שם לאיזושהי רכבת, ו רובן מספר לו שהוא כבר מחכה למעלה מ-40 דקות, הרכבת הזאת לא מגיעה. ומסביר לו שיש רכבת חדשה שיש לה צבע ירקרק, והיא מכילה תנאים מאוד משופרים שכוללים תא בפני עצמו במחלקה הראשונה, מקרר אישי, גם איזשהו כיסא מתקפל להיות נוח לשינה, בגלל שזאת נסיעה שיכולה לקחת אפילו למעלה מ-6-7 שעות. אבל למרות שהוא נוסע רק שעתיים או שלוש, אבל הוא רוצה את הרכבת הזאת שהיא מאוד נוחה, עם שולחן אישי וכיסא מתקפל ומתקנים. אז למרות שכבר עברו שני רכבות שמגיעות למחוז חפצו של אותו רובן, אבל אף על פי כן הוא פשוט ממתין לרכבת הנוחה. טוב, סיפר ראש הישיבה, הוא המשיך למחוז חפצו. מוצאי שבת הוא מקבל טלפון מדהים מאותו רובן. אומר לו ראש הישיבה, אני רוצה לספר לך מה קרה לי ולאן, איפה שבתתי השבת, באיזה לוח, מה שנקרא, באיזה חור, ללא לחם משנה, ללא קידוש, ללא יהודים, באיזשהו חדרון שהסכים לתת לי איזה גוי. הוא אומר, אני הגיע לאחר המתנה של קרוב לשעה וחצי נוספים, הגיעה אותה רכבת מיוחלת של צבע צהבהב עם ירקרק, משהו כזה, שמחתי מאוד, הנה, הגיעה הרכבת החדישה ששמעתי עליה רבות, עם כל הנוחיות, עם כל האביזרים הנדרשים, ועליתי עליה בשמחה, והתמקמתי, התפעלתי מכל מה שסובב, את השכלולים המיוחדים, ולאחר שהתמקמתי וחלפה עליי איזה שעה, שעה ורבע, שמתי לב שהנוף הזה לא מוכר לי. אני נסעתי כבר בעבר מספר פעמים אל מחוז חפצי, והפעם גם רציתי להגיע לאותו מקום בשוויץ, אבל הנוף הזה לא מוכר לי. התחלתי לבחון, לבדוק, עד שהתבררה לי הטעות הקשה. עליתי על הרכבת שנוסעת לכיוון ההפוך. ואין אפשרות לעצור, תחנה הבאה שלה רק עוד שעה וחצי. הייתי בתדהמה מוחלטת, לא ידעתי את נפשי מרוב בלבול, מה אני עושה עכשיו? משום שלנסוע עוד שעה וחצי ולאחר מכן את כל הדרך חזרה כפול שתיים, עד לנמל התעופה ומרכז תחנת הרכבת המרכזית בציריך, ומשם עוד שלוש שעות למחוז חפצי. זה כבר שבת. אז אני לא אספיק להגיע לשבת, איפה אני אהיה פה? עד שלצערי הרב בתחנה הסופית חיפשתי, הייתי באיזשהו חדר ששכרתי בכמה לירות, מה שנקרא בכמה פרנקים, ולצערי הרב אכלתי כמה ירקות, לא לחם משנה, לא קידוש, וישבתי לבדי. לכל הטלפונים שתצלו לאלה שהמתינו לי לא עזר שום דבר, אני לא לקחתי מטוס פרטי משם לשם. אומר ראש הישיבה, שמעתי את הסיפור הזה, ודמעתי איתו יחד, משום שזה בעצם המסר שגם ראובן קלט. יש כאן מסר אדיר, והמסר הוא פשוט וקצר. לפעמים אדם מרוב שהוא רוצה שיהיה לו נוח, לא חושב על לך לך. הוא לא חושב לאן הוא נוסע ומהו היעד. מרוב שהוא שקוע באמצעים לנוחיות, לחיפוש מה שנוח לו, רכבת נוחה עם מיטה מתקפלת ושולחן מתקפל ומקרר אישי, אז הוא לא שם לב לאן הוא נוסע, מרוב להיטות שיהיה לו נוח בזמן הנסיעה. מרוב שהוא שקוע בנוח, הוא לא חושב על הלך לך. זה לצערנו דבר שעלול לקרות ללא מעט אנשים, אם הם לא צמודים לשאלה מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. הקוויה בן מעללל אומר, הסתכל בשלושה דברים, אם אתה מתבונן בזה, זה לא ידכה אותך, זה לא יכניס אותך למראה שחורה, זה רק ייתן לך כיוון נכון של ניהול נכון של החיים. מאין באת? לאן אתה הולך? אל תשכח להסתכל על הכיוון של האוטו. האם בקניית מכשיר מסוים זה יביא אותי למקום טוב, או אני עלול להגיע למקום הפוך? אמנם זה נוח, זה מאוד נוח, מאוד מאוד נוח, אבל לאן אני אגיע עם זה? האם יהיה פה ניצול נכון של הזמן? וכן, בכל התעסקויותיו של האדם, השאלה הנשאלת, זוכרני את מורנו הצדיק הגאון רבי דוד חודוש זצל, שהיה אומר, שיטתי בחיים, אחיו של הגאון הצדיק רב מאיר חודוש, משגיח ישיבת חברון ועוד, אני תמיד שואל את עצמי בכל פעולה שאני עושה, מה יצא לי מזה? כך הוא התבטא, ארבע מילים, מה יצא לי מזה? כלומר, מה התכלית? מה יוצא מהאכילה הזו, מהשינה הזו, מהעסק הזה, מהפעילות הזו, מהביקור הזה, מהנסיעה הזו, מהשהייה הזו, מהדיבור הזה? לאן אני מוליך את עצמי? הדבר הזה הוא פשוט א' ב' של התנהלות של אדם שהוא בר דעת ומבין שהנסיעה במסע החיים, מהלך אדם הולך לבית עולמו כל החיים, למרות שהוא יחיה את כל ה-120 שנה, היום מסתלק לבית עולמו. יהודי צדיק, צדיק נסתר שהיה גר עשרות שנים בתל אביב, ברחוב בלפור 53. צדיק נסתר, רבי בנימין אלטמן, זכר צדיק לברכה. חגג את יום הולדתו המאה ביום יום האושפיזין של יוסף, כף בתשרי, לפני כ-20 יום. והיהודי הזה היה ניצול שואה, עשה את ה-21 שנים האחרונות שלו בבני ברק אצל בנו רבי אליהו שיחיה ברחוב אלישע 31, ושם עבד את הבורא, וכל המאה השנים שלו לא ידע צורת מטבע. הוא ניצול מדוקטור מנגלה ונדר, שהוא יקדיש את חייו לתורה אם הוא ינצל מהתופת שלא כמו בני משפחתו. ואכן יהודי שבא מרקע של ארצות הונגריה, הונגריה, פולין, והקדיש את ימיו לתורה, לא נתגאל במאכלות אסורות, ועד כדי כך שסיכן את חייו ולא רצה לנגוע באוכל המעט שנתנו הנאצים באותו מחנה השמדה, עד שחבריו הלשינו עליו לנאצים על כך שהוא לא אוכל, כיוון שהם רחשו לחייו ומחמת ביקוח נפש הם ירשו לעצמם לעשות זאת. הוא נאלץ היה לאכול, וכשהוא זכה להינצל בניסי ניסים מהזרוע של דוקטור ג'וסף מנגלה, השם ירחם ויושיע, אותו שטן ומלאך המוות בעצמו, קיבל על עצמו כדי להקיא את מה שאכל מאכלות אסורות באונס, שהוא לומד שס, וכל זמן שהוא לומד שס, הוא לא אוכל, אלא רק בלילה. צם ביום ואוכל בלילה. ואכן, בתל אביב הוא היה גר, שנה ורבע הוא למד רק את השס, ואכל רק בלילה וצם ביום, עד שהוא הרגיש שהוא הקיא מליבו, ועשה תשובה על מה שאכל. את האוכל הלא כשר, באונס של הנאצים, באותם מחנות השמדה. סוג של יהודי שאפשר לשים על כף אחת של המוזניים כמה מילים הוא דיבר בתורה ובתפילה במאה השנים האלה, ובכף שנייה של המוזניים כמה מילים אחרות הוא דיבר, זה יהיה נוצה לעומת אינספור טונות. יש יהודים שעליהם עומד העולם. היהודי הזה עמד מול עיניו, לאן הוא הולך? הוא חיכה כל המאה השנים, הוא חיכה ליום הזה, ואכן נפטר במיטת נשיקה היום תת בחשוון תשפ"א בצהריים. אני מספר את זה משום שישנם אנשים שבאמת רוצים ושואפים לשים מול עיניהם את היעד, את התכלית. והתכלית הזאת היא עומדת אצלם כפשוט תמרור תמידי, ולכן כשישנה התנגשות בין מה שנוח לבין מה שצריך, הם באמת פועלים לפי מה שצריך. ולא נותנים למה שנוח לשחד את החלטותיהם השיפוטיות. כמו שרבי חיים מוולוז'ין אמר, כל אדם הוא דיין על עצמו, ותדעו לכם, יתם דיינים ותיזהרו לדון דין אמת, ולא לפעול מתוך שוחד. הדין האמת הוא לדעת מה היעד ואיך אני מגיע אל היעד הזה. אנחנו היום נמצאים ממש סמוך ונראה ליום הסתלקותה של רחל אמנו. י' א' בחשוון. רחל אמנו זאת הייתה אישה בת 36 בלבד. כנגד 36 שעות ששימש אור הגנוז, האור הגנוז הבורא ברא, עמד עד שגנזו לצדיקים לעתיד לבוא, ואיכן גנזו, אומרים חז"ל בזוהר, גנזו באור התורה הקדושה. מי שמתחבר טוב לתורה, רואה ראיות שאדם פשוט לא רואה אותם, לא ראיות פיזיות, אופטיות, הוא רואה ראיות אמיתיות. ליבי ראה הרבה חוכמה. אותה רחל חייתה 36 שנה. לכאורה זה באמת זמן קצר, והנה עם ישראל לא שוכח אותה כבר כ-4,000 שנה, והיא זו שמופיעה, אני לא רוצה לפרט עובדות מדהימות שלא מזמן, הרב זילברשטיין שליט התייחס לאיזושהי הצלה אדירה, של יהודי שלא ברור איזה אישה הצילה אותו מאוטובוס של ערבים, ולא לא נתנה שיעשו בו לינץ' כשהוא טעה איפה לרדת בדרכו באוטובוס ערבי לקבר רחל. ולא שלל, לחלוטין לא שלל, שאולי אמא רחל באה להציל אותו. ובמהלך ההיסטוריה, אמא רחל הזאת מאוד עזרה במלחמות ישראל, מי שיודע כמה פעמים סיפרו חיילים על תופעות פשוט אל-טבעיות שקרו במצבים קטסטרופליים. וזאת האמא הזו שהיא עם הילדים שלה, כמו שרב חיים סטוצ'ינר, רב חיים שמואלביץ, בכה ואמר לה, שבורא העולם אומר לה, מנעי קולך מבכי, אבל אני הילד הקטן שלך, מתחנן אלייך, תמשיכי לבכות, אנחנו צריכים את הדמעות שלך, כדי שהם תשבורנה את המחיצות של הברזל ותפתחנה שערי שמיים, שתשמע כל בחיות, כך הוא התחנן, ומי לא מרגיש זאת בתקופתנו, שיש כל כך הרבה לבבות שבורים וצרכים רבים, והדברים יכולים להתהפך כתוצאה מאותה אמא, עם הדמעות שהיא מבקה על בניה, כי איננו. זה איננו באופן פיזי, משום שהוא היה מורדם ומונשם, והוא מסתלק לבית עולמו, רחמנא ליצלן, וזה איננו באופן רוחני, משום שתקופת הקורונה חיברה אותו עם האייפון, ואז הוא עזב את העם היהודי, ועבר לעולם אחר, ומתחיל לדבר על דמוקרטיה, ואני רוצה לבחור לבדי, כביכול הוא בוחר באייפון. יש פה מה לבחור, כי ילד בוחר בחמצוץ, זה בחירה, הוא פשוט מתאווה לחמצוץ, אין פה שום בחירה. זה כמו שחתול לא בוחר בחלב, יש פה נטייה טבעית ללקלק את החלב, ויש גם כאלה ילדים שלה, ילדים איננו, שיש מצב שרחל מבכה וצריך את הדמעות שלה. אותה רחל הסתלקה לבית עולמה, איפה? בדרך, בעוד כברת דרך לבוא אפרתה. יעקב אבינו מבכה ואומר, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ויקבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. הוא קבע אותה באמצע הדרך, ומתנצל בפני יוסף שזה לא נבע משום בעיה דקה מן הדקה של עצלות או אי רצון בטרחה להביא אותה לקריית ארבע ולחברון, לחברון שם במערת המכפלה בקברי האבות. זה לא נבע מזה, אלא נבע מציווי אלוקי מפורש, שהיא תיקבר שם בדרך אפרת כדי לסנגר, ללוות את בניה, וזאת הסיבה שהוא קבע אותה שם. אותה רחל, זאת היא י' חשבן נפטרה, וצריך לזכור, היא נפטרה תוך כדי לידה. והיא בהקשותה בלידתה, בצאת נפשה כי מתה, ותקרא את שמו של הבן של הבן עוני, בן צערי, ואביו קרא לו בנימין. כלומר שי' חשבן זה לא רק היורצייט של רחל אמנו, אלא זה גם ה... יום הולדת של הצדיק הגדול ביותר שבעצם היה בהיסטוריה, עם עוד שלושה אנשים, יחד ארבעה שמתו בעטיו של נחש. כלומר שהם לא חטאו בשום חטא ואבון. אלא כל מה שהם נסתלקו מהעולם הזה, וגופם צריך לעבור איזשהו סוג של זיקוך, זה רק משום... עטיו של נחש הקדמוני, חטא עץ הדעת, שהצריך איזשהו זיכוך. ארבעה מתו בעטיו של נחש, אומרת הגמרא במסכת שבת, והם, הראשון שבהם, בנימין בן יעקב. והשני שבהם זה אמרם, אבא של משה רבנו, אמרם בן קהת בן לוי. והשלישי שבהם זה אישי, אבי דוד, אישי, אבא של דוד המלך, דוד בן אישי, והרביעי שבהם זה אחד מבניו של דוד המלך, ששמו קיל אב, כף, למד, א', ב', כל אב. כביכול כל הסגולות של אבותיו היו מרוכזים בילד הזה. בנימין בן יעקב, אמרם אבי משה, אישי אבי דוד, וקיל אב בן דוד. ואכן התוספות שואלים שם במסכת שבת, הרי כתוב בפסוק אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. הרי אין מצב כזה שאדם לא עושה איזשהו חטא, לפחות חטא שזה שוגג. אבון ייתכן שלא עושה, אבל חטא בשוגג אין מצב. אז איך ייתכן שהם לא עשו שום חטא? אומר התוספות שמה שכתוב בפסוק זה נאמר בדרך כלל, על דרך הרוב זה נאמר, אבל יש מיעוט שהכלל הזה לא חל עליו, יש יוצאים מן הכלל, כגון ארבעת אלה, שבתוכם בנימין, שיום ההולדת שלו, חל השבוע, בעזרת השם יתברך שמו, ביום חמישי הבא עלינו לטובה, י' א' בחשבן. זאת אומרת, העניין של הפטירה משולב יחד עם הולדת הצדיק. יש פה אור וחושך. בנימין, בעצם למד מאימא שלו, קיבל בגני מאימא שלו תכונה. התכונה הזו קשורה גם לפרשת נוח. זו גם הייתה תכונה של היהודי שהזכרתי קודם, שנפטר היום וטרם נקבר, רבי בנימין אלטמן, זכר צדיק לברכה. שתיקה, פלח השתיקה. כידוע, רחל, אומרים חז"ל, נקטה בתהליך או בשיטה שהיא עוסקת באומנות, והאומנות שהחליטה לעסוק בה זה לא אומנות התביעה והתפירה והסריגה או אומנות אחרת, אלא אומנות השתיקה. מה תהיה אומנותו של אדם בעולם הזה? יעשה עצמו כאילם. זו עובדה על עצמה רחל. רחל הזאת היא הנחילה את התכונה הזאת אל בנימין בנה, ובהמשך זה עבר אל שאול, דבר המלוכה לא הגיד, גם היה מזרע בנימין, שאול המלך, בן שנה שאול בן במולכו, נקי וצדיק כבן שנה, וזה עבר גם להמשך הצאצאים של בנימין, אסתר המלכה. אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה, כי מורדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. פלח של שתיקה. קבוצת שתקנים. זה באמת לא פשוט ולא קל. כידוע, הכוח הזה נובע מדבר אחד, כפי שרבינו המהר"ל בדרך החיים מסביר על המשנה בסוף הפרק הראשון בפרקי אבות, שרבן גמליאל אמר, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. הוא אומר, אני גדלתי בשיעורי תורה, רבן גמליאל, משפחת נשיאי ישראל, ואני הייתי כל הזמן בתורה, ובתורה יש מצווה של ודיברת בם ושיננתם לבניך, אבל אני החלטתי לשמוע, להיות בגדר, תן בלבינו בינה, להבין ולהשכיל לשמוע. לא מצאתי יותר דבר טוב לגוף משתיקה. רחל אמנו נמצאת בחתונה של אחותה לאה. היא אמורה להיות הקלה, היא אמורה להיות במרכז כל האירוע של הערב הזה. ולא סתם אירוע של איזושהי הנאה מערב יפה, אלא להקים את העם היהודי עם החתן הזה ששמו יעקב בן יצחק. אין עוד חתנים יהודים, הוא היחיד בעולם שאיתו ורק איתו ניתן להיות מקימי העם היהודי, שהיא, הוא מהווה תכלית הבריאה כולה, והיא מפסידה רק בגלל השתיקה שלה. אם היא תלחש למישהו באוזן ותאמר משפט קצר ותאמר, סליחה, הקלה שם זה לא אני. אני אמורה להיות הקלה, והדבר הזה עושה לו כנפיים תוך כמה שניות, והיא מצילה את עצמה ולא מפסידה את התכלית הנפלאה הזו של הקמת העם היהודי. רק פשוט לפתוח את הפה, זה הכל. לא, היא החליטה לשתוק. למרות שהשתיקה הייתה עולה לה לפי המצב באותו זמן, בלהיות סבתא של היטלר, סבתא של המן הרשע, אין. האפשרות האחרת הייתה עם הבן דוד השני, התאום, אסב. ואסב, כמובן, ממנו יוצא המלאק. אשכנז, גרמניה של היום, זה ספק המלאק הידוע. בשם הרבי יוסף חיים זוננפלד, שאמר בשם הגרא, אשכנז של היום זה ספק המלאק, למרות שסנחרי בלבל את האומות, אבל יש לנו קבלה מהגאון מווילנה, גרממיה של אדום, הגמרא במסכת מגילה בדף זין, והיא הייתה אמורה להיות הסבתא של האמנים האלה, והמלאקים האלה, והנאצים האלה, זה לא סימפטי כל כך, עדיף להיות סבתא של הטובים, לא? עדיף להקים את העם היהודי, אבל היא לא עשתה אלא חשבון אחד, והוא, מה השם אלוקיך שואל מאימך, לאן אני מובילה את עצמי אם אני פותחת את הפה, ומה יצא לי אם אני סוגרת את הפה? היא עשתה את החשבון לא של נוח אלא של פרשת לך לך הבא עלינו לטובה. היא עשתה את החשבון לא מה נוח לי עכשיו, עכשיו בהחלט נוח לי, ובאמת זה איזשהו שיקול גם רוחני, שאני אהיה זו שאתחתן עם יעקב, הרי יעקב ודאי לא יישא שתי אחיות, האבות קיימו את כל התורה כולה לפני שניתנה, אסור לישא שתי אחיות בחייהן, אבל היא בתהרת הלב, בעולם הפנימי הטהור שלה, ידעה ברור שרצון השם הוא לשתוק ולמנוע אלבון מאחותה, למנוע פיצוץ של חתונה, למנוע בושה וחרפה כאן באמצע האירוע, באותו משתה גדול שעשה לבן לכל אנשי עירו. היא נדרשת כרגע למנוע אלבון מאחותה. אין לה מצווה לדאוג להקים את העם היהודי. אף אחד לא פנה אליה. רחל, וידבר השם אל רחל למור, או כן, אל יעקב, תאמר לרחל שאתם אמונים להקים את העם היהודי. אף אחד לא פנה אליה. הדברים מתגלגלים והבורא מנהל את העניין ומשגיח מן החלונות ומציץ מבין החרקים. אף אחד לא פנה אליה, והיא יודעת שתפקידה כאן הוא לעשות רצון השם. לעשות רצונך, אלוקיי, חפצתי ותורתך בתוך מאי. אז למרות שהנטייה היא לדבר ולהפגין קשות מול התרמית המזעזעת הזאת שאבא שלה מחולל כאן, והיא ציפתה לתרמית ואפילו התכוננה אליו והכינה את החתן שלה יעקב לתרמית הזו, ולכן הם תאמו ביניהם ומסרו זה לזה סימנים ברורים כדי למנוע את התרמית הזו. אבל היא ראתה שאבא שלה, שהוא הרמאי הכל כך מדופלם, ממש פרופסור לרמאות, ועוקף את כל העניינים ואיתן בדעתו לעשות את התרמית הזו, ולהקדים את לאה בניגוד להסכם המפורש שלו עם יעקב, ולהכניס את לאה לחופה במקומה של רחל. אז היא נאלצה למסור את הסימנים לאחותה, כדי למנוע ממנה בושה שלא תלך לחרפות ולבושות, ושתקה כל החתונה כולה, חגגה, רק די, מקלה, ולא שום דבר, לא דיברו שום דבר, שתי תאומות לפי הרבה דעות בחזל, לא דיברו. רבותיי, מהשתיקה הזו היא לא הפסידה, אבל היא הלכה לפי הלך לך, לא לפי הנוח. היא הלכה לפי המטרה. המטרה הייתה עשיית רצון השם, ורצון השם הוא שאני אמנע אלבון מאחותי. היא אימצה את הכלי שהבורא נתן לה והשתמשה בו, לא השאירה אותו בבוידם בצורה להישאר בגדר דבר פוטנציאלי, אלא הוציאה את הכוח הזה שנקרא כוח השתיקה מן הכוח אל הפועל, ואכן שתקה בזמן הניסיון הקשה הזה, ולא הפסידה. היא לא חלמה שלאחר שבוע ימים היא תמצא את עצמה רחל אמנו תחת החופה עם יעקב אבינו. וואו, מה קרה? מה עם האבות קיימו כל התורה כולה? שואל הרמב"ן. הרי הוא אב קדוש, איך הוא נושא שתי החיות בחייהם? מלא שבוע זאת וניתנה לך גם את זאת, אומר לבן ליעקב חתנו, תמלא את השבע שבעת ימי המשתה עם לאה, ואז אתה תישא את אחותה רחל. מה קרה? מה עם האבות קיימו כל התורה כולה בתור מי שאינם מצווים ועושים? עונה הרמב"ן, הם קיימו את התורה כולה בתור מי שאינו מצווה ועושה רק בארץ ישראל. שם עיקר השראת השכינה, שער השמיים, עיני השם אלוקיך תמיד מראשית שנה ועד אחרית שנה. אבל בחוץ על הארץ, אם היה איזה שיקול נוסף, שיקול אלוקי, לא שיקול נהנתני, איזשהו שיקול של תיקונים עליונים שהם הבינו, אז הם פעלו ולא קיימו את התורה, כמובן לפני שהיא ניתנה. אני חוזר ומדגיש ומשלש ומרבע ומחמש את מה שמדגיש רבינו חיים מוולוז'ין. היום, לאחר שניתנה תורה, אין מקום לשום חשבונאות. אסור לעשות שום חשבון. מה שמצווים יש לעשות עם או בלי להבין, לא רלוונטי. לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי נאום השם. היום אין שיקול כזה, בין בארץ, בין במלזיה, בין בבורמה ובין בפילדלפיה ובין בפלורידה. אין שום הבדל, וכל מצווה יש לקיים אותה, ואין שום מקום לכל מיני תחכומים וקומבינות עם בורא העולם. הוא הבורא ואנחנו הנבראים, הוא המנשים ואנחנו המונשמים. בו מדובר על לפני מתן תורה אצל יעקב אבינו, שכל הקיום של התורה נבע מהשגתם העליונה להרגיש ולהשיג את התורה עוד לפני שניתנה, והם קיימו אותה בתור מי שאינו מצווה ועושה. שם אומר הרמב"ן שהדבר הזה היה בעיקר בארץ ישראל, אבל אם היה שיקול אחר בחוץ לארץ מול העניין של המצוות של התורה, אז הם בהחלט לא קיימו. מביא הרמב"ן דוגמה נוספת לעניין הזה, את אמרם, אבא של משה. הנה אותו אמרם שהזכרנו קודם, מספר 2 מאותם ארבעה, שלא חטאו ולא עברו שום חטא בעולם, ומתו רק בעתיו של נחש הקדמוני. אותו אמרם נשא את הדודה שלו יוכבת. אמרם היה בן קהת בן לוי, ויוכבת הייתה דודתו, אחות של אבא שלו קהת. לשאת היום דודה זה ממש גילוי עריות, והילדים הם ממזרים. ואמרם נשא את דודתו, יוכבת בת לוי. איך, שואל הרמב"ן, תשובה, חוץ לארץ, זה היה במצרים. ושם היה לו את השיקול האלוקי שהיא בת זוגתו. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. ומהם נולדו מרים, אהרון ומשה. משה היה שלישי לבטן. כנל היה עם יעקב אבינו, אבל רחל לא ידע זאת. לא ידע את השיקולים של יעקב, והיא מוצאת את עצמה, לאחר שבוע, מהוויתור האדיר שאנחנו נושאים את פירותיו עד היום, והוא מקור הסנגוריה שרחל מסנגרת על עם ישראל, ואומרת לפני בורא העולם, הנה, גם אני הכנסתי צרתי לביתי, אני הכנסתי את לאה, ואף על פי כן, אתה גם, למרות שעם ישראל העמיד צלם בהיכל, כגון בזמן מנשה, תמחולנה להם, אני כבר עשיתי את זה, אני הרגשתי את הכאב הזה. ואז אמר הבורא לרחל, יפה לימדת סנגוריה על בניי, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך ושבו מארץ אויב, ושבו בנים לגבולם. רחל לא הפסידה, כידוע מביתור לא מפסידים, ומוצאת את עצמה כאישה נוספת, ויחד חיו והעמידו זלפה ובלהה שני ילדים כל אחד, דן ונפתלי גד ואשר, לאה אימנו מעמידה כידוע שמונה ילדים, ורחל עוד שניים. איזה שמונה? הרי לכאורה שישה. לאה העמידה את ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר וזבולון, שש, ועוד שניים ושניים של זלפה ובלהה זה עשר, ועוד שניים של רחל יחד 12 שבטי ישראל. אף על פי כן אני אומר שמונה העמידה, משום שכידוע לאה ילדה את דינה. דינה היה הריון מספר 7 של רחל, של לאה אימנו. ודינה זו היא העמידה את אוסנת בת דינה. אותה אוסנת שנולדה שם בכל הסיפור המזעזע של מעשה דינה עם שכם בן חמור. ואוסנת זו הוא עתקה למצרים והתחתנה עם יוסף הצדיק, אומר יונתן בן עוזיאל, ומאוסנת ויוסף נולדו עוד שני שבטים, ושני השבטים הללו הם מנשה ואפרים. אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. נמצא שלאה העמידה דרך דינה ואוסנת עוד שניים, יחד 8, ואילו אותה רחל גם כן, 2, מנשה ואפרים, אלה היו ילדים משותפים, יוסף ובנימין כמובן, אבל מנשה ואפרים יצא מיוסף, ומנשה ואפרים מהווים את הביטוי, לאחדות, לשילוב שבין רחל ולאה. מנשה ואפרים הם גם צאצאים של רחל, דרך אבא שלהם יוסף, וגם צאצאים של לאה, דרך הסבתא שלהם, דינה. דינה בת לאה. יש משהו מיוחד במנשה ואפרים, שמשלבים בין הצדדים השונים. והנה, עוזב יעקב את בית לבן בחוץ לארץ, ועושה דרכו לארץ ישראל בהוראת בורא העולם, לאחר למעלה מ-20 שנות שהייה בגלות. ובדרך, בהקשותה בלידתה כי מתה, נפטרת רחל אימנו. אומר הרמב"ן, זה לא במקרה. מה פשר הדבר הזה? מדוע גלגלה השגחה העליונה שרחל תיפטר בדרך, בגבול, בכניסה לארץ ישראל, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה ואקברה שם בדרך אפרתי בית לחם? אומר רבינו הרמב"ן הקדוש, כדי שלא יהיה אותו צדיק באיסור שתי החיות, שאותו צדיק יעקב אבינו, שסיבת ההיתר שלו, שהוא התיר על פי חשבונו לשאת את האחות השנייה בחיי האחות הראשונה, היה רק משום שהוא שהה בבית לבן הארמי בחרן. אבל כשהוא הגיע לגבול ארץ ישראל, רחל היא כביכול המתנדבת למות למען צדקותו של בעלה, כדי שלא יהיה אותו צדיק באיסור שתי החיות. היא הפסידה מזה? לא. היא לא הפסידה, אלא היא עד היום בפיהם של כל העם היהודי כבר למעלה מ-3,333 שנה. היא זו ששמה ניסה, ובוכים אליה כל השנה, ובפרט ביורצייט שלה שחל השנה, האלפים תשפ"א, ביום חמישי השבוע, ביוד א' בחשבן. לא מפסידים, לא מפסידים, והראייה של הבורא היא לא הראייה הפשוטה המצומצמת שלנו. לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי נאום השם. הנה, אומר החתם סופר, הבל היה איש צדיק, ונרצח על ידי קין, ביותו בן 50 יום. ויקום קין על הבל אחיו ויהרגהו. האם נראה על פניו בעיני בשר ודם שהנרצח נטמן באדמה והרוצח מתהלך לו וקיבל איזשהו ביטוח? מה האמת, אומר חתם סופר? קין, הוא וזרעו נכחדו במבול. כשהגיע המבול בדורו של נוח, נגמר הסיפור ששמו קין. ואילו הבל שץ הבורא לאדם וחווה, בן בשם שט. למה? הוא תחת הבל, כי הרגו קין. הבורא בתורה שבכתב כותב ששט הוא תמורתו של הבל. כלומר, אומר החתם סופר, אם הבל לא היה נרצח, שט לא היה בעולם. הבל זה שט. הפסוק הראשון בדברי הימים א', אדם שט אנוש. אדם, דור ראשון, שט בנו, אנוש נכדו. אותו שט הושט לאדם וחווה במקום הבל, כי הרגו קין. והוא שט חי המון המון שנים, המון המון שנים. הוא עוד ראה את נוח וסיפר לנוח את כל מה שהוא יודע מגן עדן אצל אבא שלו, האדם הראשון. ונוח העביר את הדברים ליעקב אבינו שהיה בן 58. נוח היה בגיל 950 נפטר, ויעקב אבינו, שהוא דור מספר 11 שלו, כן? הוא דור מספר אפילו 12 שלו, הוא משוחח ארוכות עם סבא נוח, ומספר לו נוח מה היה במבול, מה היה בתיבה, איך שהעולם היה עד גיל 600, עד גיל יותר מ-600 בדור הפלגה, כולו מדברים עברית, כולל מקסיקנים, אמריקנים, כנענים, צורפתים, רוסים, טריפוליטנים, טוניסאים, פולנים, הונגרים, כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. כל הארץ מדברת עברית, לשון הקודש. עד שבדור הפלגה, לאחר דור המבול, נפלגה הארץ והתחלקה ללשונותם ולגוייהם בארצותם. הבורא פילג אותם ל-70 לשון. כל זה מספר נוח לנין נין נינו, יעקב אבינו, שהיה בן 58, כבר גבר בגוברין, ששומע את הפרטים מנוח, ונוח היה מול שט בנו של אדם הראשון, כפי שהרמב"ן מתפעל, למסורת שלנו היא כל כך ברורה, כל כך בהירה ונחושה. ויעקב אבינו מספר את זה לבן שלו לוי, ולוי מספר את זה כמובן לבן של הנכד, לנכד שלו, והנכד שלו היה כידוע משה רבנו, הבן של ביתו יוכבד. כל התהליך הזה, הסיפורים, העובדות האלה, כמובן לוי ומשה לא ראו, ילדה אותו יוכבד בגיל 130, אבל המעבר הוא דרך כלי אחד על כל העובדות ועל כל הנתונים. שט שרד את המבול, ואילו קין, וזה הבל, ואילו קין לא שרד את המבול. אז אומר החתם סופר, מי יותר האריך ימים, הבל או קין? ודאי שהבל. הבל יש לו את צאצאיו, ומי מדבר על דברי הארי הקדוש בספר הגלגולים, שמשה רבינו הוא נשמת הבל. ולכן אומר הארי הקדוש שהמילה משה, ראשי תיבות משה, שט הבל. משה רבינו, ראשי תיבות משה, שט הבל, זאת אותה נשמה. ואנחנו רואים שמה שאנחנו רואים איננו האמת המוחלטת האבסולוטית, אלא יש לה כמובן מבט הרבה יותר מקיף, רחב ונצחי. אשר על כן, אנחנו רוצים לסכם. אנחנו לקראת הכוח שרחל הורידה לעולם. רחל הורידה לעולם את הכוח ששמו שתיקה, העבירה את זה לבנימין יום ההולדת שלו מחרתיים ביום חמישי י' א' בחשבן. הבה נאמץ את הכוח הזה של בנימין, כוח השתיקה, שהביא לו את הכוח להיות הצדיק הגדול ביותר בעולם, שלא חטא מעולם ומת רק בעתיו של נחש, והצטרף לאותה קבוצה של אמרם, אישי וכלאב, ונלמד את הסגולה הגדולה הזו, גם כפי שהזכרנו רבי בנימין אלטמן הזה, סגולת השתיקה הזו הביאה לו את 100 שנותיו פלוס 20 יום, ובעזרת השם יתברך יהיו הדברים לעילוי נשמתו, ונקווה להשם יתברך שנוכל ללמוד ולהיות זרעונים לאותה זכות של רחל אמנו. אני רק רוצה להזכיר את מה שאומרים המקובלים, שמעתי את זה מיהודי בשם רבי חיים קניג, זכר צדיק לברכה, שהפסוק פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, אז התיבות לכל חי רצון, ראשי תיבות רחל. לכל חי רצון, אם לחי למד, חת ריש רחל. אם אתה תרצה באמת, אם אתה באמת תשאף להיות לאן אני הולך, לך לך, לא להתמקד בנוח, אתה תגיע לכך שהבורא יסביע את רצונך. שנזכה לזכותה של רחל אמנו, נזכה לכוחה של רחל אמנו, שתסנגר על כל כלל ישראל, תסנגר על עם ישראל בארצו, תסנגר על המשפחות שצריכות באמת את החיזוק, את הגאולה, את הדמעות שיצילו ויגוננו ויסנגרו על כולנו בבונה חיה ומזוין רוויחה, ונזכה לגאולה קרובה ושלמה בקרוב, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין. יד החזקה, פנינים מהרמב"ם היומי עם הרב יצחק קפלן.
שלום למאזינים. פיקוח נפש דוחה שבת, זה ידוע. זה אחד הכללים הראשונים בהלכות שבת שמופיע גם בתחילת הפרק היומי ברמב"ם. אלא שבעניין הזה יש מחלוקת מפורסמת בין רבותינו הראשונים. האם במצב של פיקוח נפש השבת רק דחויה? או שמה השבת הותרה ממש. תאמרו, סמנטיקה בלבד. אם השבת נדחית בגלל פיקוח נפש, המשמעות היא שהיא הותרה, לא כך? מסתבר שלא. יש הבדל גדול בין דבר שנדחה, אבל עדיין קיים ברקע, לבין דבר שהותר והפך ליתר גמור. אם השבת רק דחויה, פירושו של דבר שאיסורי השבת עדיין קיימים. השבת לא הפכה ליום חול. נכון שפיקוח נפש דוחה אותם, אבל אם לדוגמה יש שתי דרכים לעשות פעולה מסוימת, אחת כרוכה ביותר איסורי שבת והאחרת בפחות, צריך לבחור בדרך שכרוכה בפחות איסורים. נכון, יש כאן פיקוח נפש, אבל פיקוח נפש לא הפך את האסור למותר. האסור עדיין אסור, אלא שיש כאן דבר חשוב יותר, הצלת חיי אדם שגוברת על האיסור. לכן, במידת האפשר, צריך להשתדל להימנע מלעבור על איסורי השבת אפילו תוך כדי העיסוק בפיקוח נפשות. לעומת זאת, אם נצא מנקודת הנחה שהשבת הותרה, המשמעות היא שבמצב של פיקוח נפש, איסורי השבת בטלים. בכל הנוגע להצלת הנפש, השבת היא כיום חול לגמרי. לפי זה, אין שום סיבה לחפש למעט באיסורים אגב פעולת ההצלה. אין איסור. השבת הותרה. מהי דעתו של הרמב״ם בנושא? הרמב״ם פותח את הפרק היומי במילים הבאות. דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות. המשמעות הפשוטה של לשונו היא איפה? שפיקוח נפש רק דוחה את השבת, אך אינו מתיר את איסורי השבת. לסיום נאחל שלעולם לא נזדקק להלכה הזאת, מלבד לצורך לידות, בריתות ואירועים משמחים.
האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב יצחק קפלן.